שבוע טוב. אני מתנצל שלא הייתי השבת, הייתי בר מצווה של נכד. בינתיים נולד לי נין במשך השבת. קראנו השבת את פרשת תולדות. ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו כי הקראי. ויעתר לו השם ואתה רבקה אשתו. יצחק מתפלל. והתורה אומרת את זה בלשון ויעתר. רבי יוחנן אומר זה לשון של השירות. כלומר הוא התפלל והתפלל 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 באושר רב. כשאנחנו קוראים את הפסוק בעצמו, כאילו יצחק מתפלל לנוכח אשתו, גם אשתו התפללה, וזהו, ואתה רבקה אשתו. אבל בעצם, באמת, יצחק התפלל הרבה. כי הקרה היא לא יולדת. הוא מתפלל ומתפלל ומתפלל ומתפלל, ועוד מתפלל ועוד מתפלל. ולכן התורה נוקטת בלשון ויעתר, כי הוא התפלל הרבה 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 תפילות. קווה לשם חזק ויאמץ סיבך וקווה לשם. אומרים חז"ל, התפלל לאדם ולא נענה, ישוב והתפלל עוד פעם. וזה מה שעשה יצחק, הוא התפלל והתפלל 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 שנים. ואחר כך, כמובן, ברוך השם, זכה. ואתה רבקה אשתו. חכמים אמרו שהאימהות היו עקרות. למה האימהות היו עקרות? מפני שהקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתם של צדיקים. בעצם חכמים לימדו אותנו פה לימוד מאוד מאוד גדול. התפילה היא לא הייתה כדי שהם לא יהיו עקרות. הם עקרות כדי שהם יתפללו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתם של צדיקים, אז הוא יוצר גורמים שהם יוררו אותם בתפילה. וזה בעצם הדרכה לכל עניינה של התפילה. התפילה היא לא כדי להשיג את המבוקש. מה שאדם מבקש בתפילה. המבוקש הוא זה שמעורר כדי שאדם יתפלל. כי התפילה היא מטרה, היא לא אמצעי. התפילה היא התקרבות לריבונו של עולם. אם יש איזה גורם שמעורר את האדם לתפילה, זה אומר שאדם הוא לא מספיק קרוב אל הקדוש ברוך הוא. ויש כאן איזה צורך לעורר אותו כדי להתקרב עוד. ועל ידי התפילה אדם מתקרב אל הקדוש ברוך הוא ומתמלא המגמה, ואז כבר אין צורך שהגורם הזה הוא יישאר, כי כבר אדם מתקדם והתפלל והתעלה והתרומם, וזה מה שהיה צריך להיות. וכאשר שזה מושג, אז מסתלקת כמובן הסיבה שגרמה את התפילה. אם כן, התפילה היא מטרה. התפילה, עניינו של האדם זה להתפלל, להתפלל לריבונו של עולם. והתפילה היא עניין גדול גדול מאוד. יצחק הוא עמוד התפילה. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. על התורה יש מפרשים מיעקב. המהר"ל אומר אברהם. אברהם, לכאורה גמילות חסדים. יצחק, עבודה. עבודה זה הקורבנות, זה התפילה. אם כן, יצחק עמוד העבודה, עמוד התפילה. זה עניינו של יצחק, ויתר יצחק לשם. ועניינה של התפילה זה לקחת את הרצון של האדם, על מה שאדם מתפלל, יש לו איזה רצון, איזה מבוקש, שהוא רוצה להשיג אותו, שחסר לו, והוא מתפלל לריבונו של עולם. מה הוא עושה? הוא לוקח את הרצון שלו, והוא פונה אל רצון השם, ומבקש שרצונו יהיה מתאים לרצון השם, וכדי שרצון השם יהיה כמו רצונו, אז הוא צריך לעשות איזו התאמה בין רצונו לרצון השם. כמו שמי שיבוא לבקש איזו בקשה משר, הוא צריך לשכנע את השר לתת לו את מבוקשו. איך הוא משכנע אותו? הוא אומר לשר, זה גם בעצם מה שאתה צריך לרצות, אתה צריך להיות מעוניין. מה שאני מציע זה הצעה מתאימה גם למה שהם המטרות שלך, השאיפות שלך. ואז השר אומר, בסדר, אז אני באמת, זה גם אני רוצה ואני אעשה את זה. זאת אומרת, צריך להביא לתיאום בין הרצונות. מה שאני רוצה, אדם פונה לריבונו שלה, והוא רוצה להתאים את רצונו, שרצונו יהיה גם רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא צריך להתעלות עם רצונו אל השם. זה בעצם הדבר הכי גבוה שיכול להיות אצל האדם שלוקח את כוח הרצון שלו, שכוח הרצון שלו זה כולו. כל האדם, כל עניינו של האדם זה הרצון. ברצון הוא עושה את כל מה שאדם עושה, זה מתוך שהוא רוצה. גם בדברים הגשמיים, גם בדברים הרוחניים, הכל זה מתחיל מנקודת הרצון. זה כל עניינו של האדם, זה הרצון. והוא לוקח את הכוח הזה של הרצון, והצד העליון של הרצון, הוא פונה עם רצונו לרצון השם. בעצם רצונו של האדם הוא גם כן רצון השם. מה פירוש רצון השם? כל מה שיש בעולם זה רצון השם. כל בריאה שישנה בעולם זה ברצונו של הקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. גם הוא ברא לו רצון. אז הרצון של האדם הוא בעצם הופעת רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא עשה את האדם רצון. מה לוקח האדם כשהוא פונה לקדוש ברוך הוא עם רצונו? הוא בעצם מחבר את רצונו לשורשו, לרצון האלוקי. שמהרצון האלוקי נמשך רצונו, אבל הוא עכשיו רוצה כל מיני דברים, כן? והדברים שהוא רוצה זה בעצם המשך מרצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מזכך את רצונו. ומקרב אותו לשורשו, לרצון האלוקי. מעלה האדם על ידי זה, הוא מתרומם מעלה, 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 מעלה. לוקח את הכוח הכי מרכזי שלו, כן? את כוח הרצון שלו, אמנם שעכשיו הוא רצון מסוים, הוא מוגבל, אבל כל פנים זה נובע מכוח הרצון, ומרומם אותו מעלה, מעלה, מעלה. זה עניינה של התפילה, שמביעה את הרצון, מביעה את כוח הרצון, הפונה לרצונו של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה אדם מתעלה מעלה, מעלה, מעלה. הוא רוצה שרצונו של הקדוש שלו יתקיים, אז הוא צריך לזכך את רצונו, שזה מה שהקדוש ברוך הוא יסכים. יסכים לרצונו, אז הוא צריך להתעלות. ההתעלות היא מחויבת לא רק ברצון, אלא גם שמגיע לו. עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא תמיד, אז אתה הקדוש ברוך הוא יעשה את רצונך, אתה צריך להשתפר ולהתאר, וכשאדם פונה לקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך להבטיח לו זה יהיה מגיע לי, מה שאני מבקש. אז הווה אומר, על ידי התפילה אדם מתרומם מעלה מעלה. זה עמוד העבודה ועניינו של יצחק. ויתר יצחק לשם. נחלכו הראשונים, הרמב״ם והרמב״ן, עם תפילות. יש מצוות הסדר להתפלל, לפי דעתו של הרמב״ם יש מצוות עשה להתפלל. הנוסח של התפילות, שלוש תפילות ביום, זה מדרבנן. אבל עצם החיוב להתפלל, הרמב״ם אומר שזה מדאורייתא. ולומדים את זה מהפרשה השנייה של פרשת שמע, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם. איזו עבודה שבלב, זו תפילה. הלב יכול רק להתפלל. אז אם כן, עבודה שבלב זו תפילה, מכאן לומדים שמדאורייתא יש מצווה להתפלל. כמה ואיך, זה כבר מדרבנן. אבל כלשהו של תפילה, זה מדאורייתא. הרמב"ן אומר, תפילה מדרבנן. אין לה מקור בתורה. הוא לא מונה את המצווה הזאת כאחת ממצוות, מתרייג מצוות. תפילה מדרבנן. נקודת המחלוקת, אם אפשר להתבונן, הרמב״ם אומר, איך אפשר לפנות לקדוש ברוך הוא בלי שהוא נתן לך רשות? אתה יכול להיכנס אליו, לפנות אליו בתפילה, בלי שהוא אישר את זה? זה לא יכול להיות. כל הגודל של התפילה זה מפני שקיבלת רשות מהקדוש ברוך הוא להתפלל אליו, לא רק רשות, הוא אפילו מעודד אותך, הוא אומר זה רצוי לפניי, אומר הקדוש ברוך הוא שתתפללו, שאדם מתפלל אליו, ואז מתוך שזאת מצוות השם, התפילה מקבלת את מקומה הגדול, אני פונה אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה בתפילתנו, התפילה הזאת היא מעט השם, והיא מקבלת כך את מקומה הגדול והמרכזי, כך אומר הרמב״ם. הרמב"ן חולק על זה. הרמב"ן אומר, כל עניינה של התפילה זה דווקא שזה יבוא מאדם. מלמטה. לא מצב השם, אלא שמתוך תוכו של האדם באה התפילה. וזה גודלה, זה אולי המיוחד שלה. שלא מתוך שזה בא מציווי, אולי מפני שלא צריך ציווי על זה. מפני שזה סברה, ולמה לקרא? כי דברים שהם כל כך יסודיים, שכל כך פשוטים, מינימליים, שאדם יפנה לקדוש ברוך הוא בבקשתו, שאדם יודע שהוא יציר השם, והכל תלוי בו, והוא פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה, בבקשה, גם בשבח ותודה. שני צדדים, לראות את עניינה של התפילה. אולי אפשר לשייך את זה למה שאמרו חכמים. דעה אחת אומרת, תפילות אבות תקנו. והדעה השנייה אומרת, תפילות כנגד קורבנות תקנו. תפילות אבות תקנו, האבות הם מעצמם. הם מתפללים לריבונו של עולם. אברהם מתפלל, יצחק מתפלל, יעקב מתפלל. אברהם משכם אברהם בבוקר, יצחק ויצא יצחק לסוער בשדה, יצחק מתפלל ויתר יצחק אל השם, יעקב מתפלל בצייתור מבית אביו לחרן, בבית אל ומתפלל, אם יהיה השם אלו עמדי ושמרני בדרך הזאת אשר אנוכי הולך וכו', מתפלל, האבות מתפללים, והתפילה שלהם היא באה מעצמם, האבות בכלל אינם מצווים ועושים. כל ההופעה של האבות זה הם מתקרבים אל ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם. והם עושים את כל מצוות השם. האבות קיימו את המצוות. והכל בא מתוכם. כי אינם מצווים ועושים. וזה עניינה של התפילה. אם תפילות אבות תקנו, זה המהות של התפילה. אנחנו מכוחם המשך מאבות, אנחנו גם כן פונים באותו האופן כמו שהאבות, הם מעצמם, הם עובדים את השם, גם עניינה של התפילה, זה האדם פונה לריבונו של עולם. התורה היא מלמעלה למטה, מסיר אוזנו משמוע התורה, כלומר התורה היא להקשיב לדבר השם, להיות מקבל, והתפילה היא פנייה אל ריבונו של עולם. האבות, כמו שאמרנו, האבות קיימו את כל התורה כולה. זה בעצם כבר רמוז לנו כאן. בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק לגור בארץ, ואז הוא מברך אותו, והרביתי את זרעך, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. אברהם שומר את כל המצוות, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. זה שאברהם שמר את המצוות ההגיוניות, אפשר להבין. אברהם תיאר את עצמו, את מידותיו, והתבונן מהי הדרך היותר נכונה ויותר ישרה ויותר אמיתית, והוא מואס בכל הדברים השליליים, מואס בלגנוב, לרצוח, לחבול, כל הדברים של פגיעות, הדברים הגיוניים שלא נכון לעשות אותם, גם בדיבור, לא לדבר לשון הרע, להסתכל בעין טובה, לאהוב את הבריות, לגמול חסדים עם הבריות, שזה דברים הגיוניים, סבירים, שזאת הדרך הנכונה ואלה המידות הנכונות, יפה מאוד. אברהם בזה הוא יכול בעצמו להגיע. אדם ישר דרך יכול לאט לאט להתקדם ולהגיע לתיקון עצמי, למידות טובות, ישרות, וגם בלי הדרכת התורה, לכאורה. אבל חוקותיי, החוק אין לו טעם. וזה לא בסברה אנושית. ואיך אברהם מקיים גם את החוקים? הייתכן? איך הוא מקיים את חוקי השם? מסביר רב מנחם מלל מויטובסק. מנחם מלל מויטובסק הוא היה מתלמידיו של המגיד ממזריץ', והוא היה עמד בראש העולים, העלייה החסידית לארץ ישראל, עלה בהתחלה לצפת ואחר כך לטבריה, שם מקום קבורתו של רב מנחם מלל מויטובסק. הוא היה רבו של בעל התניא. בעל התניא הלך איתו בדרך על מנת לבוא יחד איתו לארץ ישראל, אבל באמצע הדרך הוא החליט שהוא נשאר בכל זאת ברוסיה, בחוץ לארץ. אבל הוא היה תלמידו של רב מנחם מלל מויטובסק. הוא אומר בפרשה שלנו, בפרשת תולדות, שגם חוקים יש להם טעם. כמו שאומרים חז"ל, זאת חוקת התורה על פרשה אדומה, מצוות פרה אדומה. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך אני מגלה את הטעם, אבל לא לאחרים, לאחרים זה חוק. כלומר, גם לחוקים יש טעם, אבל הטעם הוא עליון מאוד. לא כולם יודעים את הטעם, אבל יש טעם. וכי יכול להיות דבר שאין לו טעם? סתם, מה זה גזירה? הרי גם לגזירות יש סיבה, יש הסבר, למה הקדוש ברוך הוא גוזר את המצוות שהם חוקים. הם חוקים מבחינתנו, אנחנו לא מבינים את הטעם שלהם, אבל ריבונו שלם יש לו סיבה למה הוא אמר כך לעשות. זה לא סתם איתי לזה, ככה אני רוצה, ללא היגיון, אתם צריכים לשמוע בקולי. ודאי שזה לא כך. יש בזה טעם, טעם עמוק מאוד מאוד, ויכול להיות שבשר ודם רגיל לא מסוגל להבין את הטעם הזה. אבל מישהו במדרגה גבוהה ועליונה, משה רבינו, יכול להבין את הטעם הזה. אם כן, האבות, אברהם, הוא שומר מצוותיי. וכיוון שהוא מתעלה כל כך גבוה, הוא מתחיל גם להבין את הטעם של החוקים. והוא שומר גם אותם. מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. ואברהם מגיע למצב הזה של שלימות נפלאה שהוא שומר הכל. ובהמשך לזה אומר בעל מאור עיניים, על פי דברי חז"ל שאמרו מאיכן למדו אבות תורה, רבי שמעון ולוי נדמה לי, אחד אמר נעשו כליותיו כשני אברהם אבינו, כליותיו כשני רבנים, והוא למד מתוך הכליות שלו. אחד אמר מעצמו, מתוכו למד. כלומר, השאלה היא מכלליותו, מחלקים מסוימים שהם מעוררים או את הלימודים. על כל פנים, מה פירוש מעצמו? איך הוא למד מעצמו? מסביר רב נחום מצ'רנוביל, כן? מאור עיניים, גם הוא מתלמידי המגיד ממזריץ'. והוא אומר, אדם יש לו רמח איברים ושסה גידים. רמח האיברים ושסה גידים הם כנגד רמח מצוות עשה, ושסה מצוות לא תעשה. בעצם לאדם יש גוף שיש בו איברים שונים, גידים, ויש גם מהות רוחנית. כתוב ויצר השם את האדם, ואחר כך כתוב ויעס. הקדוש ברוך הוא בהתחלה מצייר, ייצר, ציור, כן? אין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו. התחלה מתכנן את הרעיון של האדם, את התוכן, את התפקיד שלו, את בשביל מה נברא אדם? אדם נברא כדי למלא איזה תפקיד מסוים. ואז המגמה של האדם זה היה התוכן הפנימי, בעצם הנשמה, הנפש, הכוח הפנימי של האדם, שהוא גם כן יש בו איברים וגידים כביכול. זאת אומרת, יש בו תוכן כזה של, שצריך להתגלות אחר כך בהתנהגותו, באישיותו, על ידי איבריו. אז המקור של האדם, בעצם המקור הפנימי, זה הנשמה. והגוף זה הופעה של לבוש של הנשמה הפנימית. והווה אומר שבגוף אפשר להסתכל ולהתבונן, ואז להבין בעצם מה שיש בפנים. מבשרי יחזה אלוקה. מתבונן אדם בתוכו ורואה איברים איברים, מבין שגם לתוכן הרוחני שלו יש חלקים חלקים. מבין שיש איזו התאמה בין הדברים. כי יש התאמה בין הלבוש ובין המהות הפנימית. כל אדם לבושו בעצם מבטא את המהות, את האופי שלו. כן? לפי הכיפות, לפי הבגדים, אפשר להכיר את האדם, לאן הוא שייך, לאיזה מסגרת. הוא ציוני, הוא חרדי, הוא כיפה גדולה, כיפה קטנה, וכל שאר חלקי הלבוש. כל אחד, האופי שלו. אפשר לראות בלבוש שלו. כלומר, הלבוש הוא גילוי פנימי, זה כבר לפי בחירה גלויה. ויש עוד משהו יותר עמוק, יותר פנימי, שזה בעצם ממש טבעי. האיברים אל האדם מבטאים את התוכן הפנימי שלו. ומתוכו למד תורה, התבונן אברהם לפני ולפנים יותר ויותר במהות הפנימית שלו, ולאט לאט הכיר את כל המצוות. ובעצם גילה את שורש הנשמה שלו, שהיא מלאה בתורה המצוות, שכל עניינה נמשכת לתורה ולמצוות. ממשיך מאור עיניים ואומר, אבל כתוב שאברהם גם קיים מצוות דרבנן, עירוב תבשילים. נו, מה שחכמים התקנו אחר כך, זה גם כן נמצא בתוך המהות הפנימית? הוא אומר, כן, זה גם כן נמצא. יש לאדם גם, חוץ מהרמח איברים ושעשה גידים, יש לו שערות. השערות הן באות לחסות, כן? לשמור על הגוף. שמירה זה תקנות דרבנן, כן? שהם לעשות משמרת למצוות. אז מתוכו, מכל החלקים שלו, הבין, יש גם מקום למשמרת. לא רק לעצם המצוות, גם לאיזה תקנות נוספות. והבין כל מה שיכולים כבר חכמים לחשוב לעתיד, הבין שזה מקיים. האבות קיימו את התורה במהות הפנימית שלהם. אם זה כפשוטם, ממש כפשוטם, הנטייה של חז"ל כמובן לפרש הדברים הם ממש כפשוטם. ואם זה שהם היו כל כך דביקים בקדוש ברוך הוא, והם כל כך מאמינים, שזה בעצם מבטא את כל הדביקות של האדם בקיום המצוות, שכל עניינם של המצוות זה להביא את האדם לדביקות שלמה, והם הגיעו לדביקות השלמה הזאת מעצמם, לפרש כך או כך, אבל כל פנים זה אבות. אני אומר שפירוש שבעיקר זה היה דביקות האמונה, זה אולי אפשר לראות בדברי חכמים שאמרו שיפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. מה זה שיחתן של עבדי אבות? שיחתו של אליעזר עבד אברהם, שהתורה מריחה כל כך בסיפור הדבר הזה, מה שבהתחלה, מה שאליעזר חושב בליבו, אחר כך הוא מספר מה שהוא חשב בליבו, וחוזר את התורה ומפרט את הדברים, ותורתם של בנים, אחר כך לפעמים התורה ברמז קל, אומרת מצוות גדולות, בוו נוסים, וו מוסיף, ומזה אתה לומד לימודים רבים, והתורה לא מפרטת את פירוט המצוות, למה היא מסתפקת ברמז, ואצל עבד אברהם, מספרת את הסיפור כל כך בהרחבה. כנראה שיש בזה איזה יופי, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. עבד אברהם הוא כל כך מושפע מאברהם, הוא רק עבד בסך הכל, אבל הוא חי חיים של אמונה. הוא הולך בדרך, פונה לריבונו של עולם, והפנייה היא כל כך אמיתית וכל כך טבעית, שמיד הדברים תרם החלה לדבר, והנה רבקה יוצאת. וכל מה שהוא עושה, הכל כל כך מסתדר יפה, הכל כאילו, מיד השם מובילה את הדברים, רואים את ריבונו של עולם, רואים את הדבקות שלו באמונה, וכך שהקדוש ברוך הוא מסייע לו, בזכות אברהם. הווה אומר, חיי האמונה העמוקים, הטבעיים, הבריאים, זה היו כך האבות עבדו. לא מצווים ועושים. מדרגה מיוחדת במינה. לא יותר גדולה מהמדרגה של מצווים ועושים, אבל יש לה מעלה גדולה מאוד. לשתי הדברים, לשני ההנהגות יש מעלות. יש מצווים ועושים, שזה מעלה מאוד מאוד גדולה, ויש אינם מצווים ועושים, וזה היה אבות, זה היה שורש. בהתחלה טבעיות, ועל זה בונים, נאמר, את הקומה השנייה של מצווים ועושים. וזה עניינה של התפילה, שהיא שייכת לחלק הזה שאינם מצווים ועושים. זאת אומרת שעניינה של התפילה זה הבאה של האדם הפונה לריבונו של עולם, בלי שהוא נצטווה על כך, או לפחות בפרטי הדברים, כן? קיבל רשות כלשהי, אבל הוא מנצל את זה בהרחבה מאוד גדולה. אמרו לו, אתה יכול להתפלל, אז הוא לוקח, מתפלל שלוש תפילות ביום, ועוד תפילות, ומרבה בתפילות. זה בכל אופן בא כבר, מה שחכמים מתקנים, זה בא כבר מתוכנו, שאנחנו פונים לריבונו של עולם. המדרגה הטבעית. ולעתיד לבוא, זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. הקדוש ברוך הוא בזכות האבות, שהם כך עבדו את השם, בזכות זה בגאולה. ועניינה של הגאולה עתידה, לחבר את שתי המדרגות ביחד. להיות מצווים ועושים, ושאינם מצווים. זאת אומרת שזה יבוא, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ואנחנו כל כך מסכימים, כאילו זה בא מתוכנו, יש איזה תיאום ממש בין הרצון האלוקי ובין רצונו בין הרצון של ישראל. זה עניינה של הגאולה העתידה. ועוד דבר, אנחנו נאמר כאן בפרשה, ויהי רעב בארץ. נהיה רעב. יש רעב גשמי, ויש רעב רוחני. לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע, דבר השם. כמו שאדם רעב, לאכול. לא אכל הרבה זמן, הוא מרגיש רעב גדול. יש אנשים שאין להם בכלל מה לאכול, ומרגישים מצוקת רעב נוראה, וזועקים, וכמהים לאכול, לשתות, והם לא יכולים כבר, הם ממש מתעלפים. והצמאון הוא עצום. ויש צדיקים שכך הצמאון שלהם לתורה. כמו רעב. לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי אם נשמע דבר השם. כך צריך להיות בעצם. כמו שאדם צריך לפרנס את גופו, כך אדם צריך לפרנס את נשמתו. ונשמתו רעיבה מאוד וצמאה מאוד לדבר השם. ומבקשת מאוד את ההשגה. וצדיקים באמת שכשמשהו לא מובן להם, והם רוצים איזה סוגיה, איזה נושא, שעוד לא מבואר להם, הם מרגישים שהם רוצים להבין את הדבר הזה, ולא מבינים, ולא, ופעמים מספלים על הגאון מווילנה, שהיה קשה לו איזה נושא בזוהר, ושבועיים הוא ממש התייגע, בהיגיעה עצומה, שהתבהר לו הדברים. עד שהדברים מתמרים לו, והוא לא יכול היה, להשיח את דעתו מזה. כמו רעב, רעב לדבר השם. הוא מזכיר לי שבאחת ההזכרות על מורנו ורבנו, הרב ציודה, דיבר הבן של הרב חרלאפ, קראו לו רב יוסל חרלאפ. והוא אמר, הרב ציודה, הייתה תקופה שכולו התמסר לכתבי הרב, כדי להוציא אותם לאור, כתבי הלכה וכתבי האמונה. 15 שנים, הוא שוסו ושוסו ושוסו ושתה 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 את דברי הרב. הוא חזר על זה הרבה פעמים, שוסו ושוס, בעבריס, שתה ושתה 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 הרבה פעמים, אמר, ולא נהיה, לא רבה את סימונו. כמה שהוא שתה, עוד שתה ועוד שתה ועוד שתה, כל כך התמסר לדברים. כי כתוב שיש שותה בצמא את דבריהם. דברי חכמים צריך לשתות בצמא. בצמא זאת אומרת צריך להרגיש צמאון. צמאון לדבר השם. לצמאון לשמוע את דברי חכמים. יש רעב? ויש רעב. ויהי רעב בארץ. אז אומר אור המאיר, ויהי רעב בארץ. זה מה שאמרנו גם כן, זה נדבר אור המאיר. והוא אומר עוד דבר, בארץ, בארציות, ויהי לשון צער, שהרעב היה רק בארציות. רעבים ללחם, רעבים לשתות, משקאות, ולא מרגישים את הרעב לדבר השם. אז זה לשון צער, ויהי. כשיש רעב בארץ ואין רעב רוחני, אז זה לשון צער. כי צריך להיות כמו שיש בארציות, יש רעב, צריך להיות רעב, רעב רוחני. ואז ויראה אליו השם, ויאמר, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת. יש כאן איסור ומצווה. אל תרד מצרימה. נו, מספיק להגיד אל תרד מצרימה, אז הוא יישאר בארץ. לא, חוץ מזה גם גור בארץ. תישאר להיות בארץ ישראל. שכון בארץ. ראו בארץ הזאת ויהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן כל ארצות האל. הווה אומר שיש שתי מעלות במציאות בארץ ישראל. האחת שלילית, ששוללת את החיסרון של חוץ לארץ. אל תרד מצרימה. זה לא טוב להיות במצרים. לא רק שאתה מפסיד את ארץ ישראל, אלא גם אתה, זה מזיק המציאות בחוץ לארץ. חוץ לארץ, חכמים גזרו עליה טומאת ארץ העמים. כל מה שגזרו חכמים, זה מהותי. זה לא איזה גדרה שאין לה חלות בחפצה, אלא זה מציאות. אלא מציאות דקה מאוד מאוד, שהתורה לא אסרה את זה, אבל חכמים אמרו, בכל זאת, יש טומאת ארץ העמים. יש חיסרון באווירה של חוץ לארץ. יש שם אווירה אחרת, אווירה של טומאה, של קלקול, של עיוות. מי שיוצא לחוץ לארץ, הוא נזק מזה. ואסור לך לצאת לחוץ לארץ. דבר אחד. דבר שני, בארץ ישראל, לא רק שאין את החיסרון שיש בחוץ לארץ, אלא יש מעלה בארץ ישראל, גור בארץ הזאת. ארץ ישראל, ארץ שבה שכינה שורה, ארץ הקודש, ארץ השם, ארץ החיים. דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד, אדם רוצה לראות את פני השכינה, ילמד תורה בארץ ישראל. ארץ ישראל זה קרבה לריבונו של עולם, השראת שכינה. עניינו של יצחק באופן מיוחד, יצחק עולה תמימה, ככה מביא רש"י, אתה לא ראוי לצאת לחוץ לארץ. אברהם בא מחוץ לארץ, יעקב יצא, חזר, עוד פעם יצא. יצחק, לא. יצחק מבטא את הקשר הפנימי שיש בין ישראל לארץ ישראל. הקשר הזה הוא קשר מוחלט, בל ינתק. עם ישראל קשור בארץ ישראל קשר מוחלט. מבטא את זה יצחק בצורה הפנים פנימית. בפועל לפעמים יכול להיות מצב כזה שעם ישראל לא נמצא בארץ ישראל. אבל הוא שייך לארץ ישראל שייכות מוחלטת. זה עניינו של יצחק. וגם מי שגר בחוץ לארץ, הוא צריך לזכור, אני מארץ ישראל. חז"ל אומרים, יוסף שהודה בארצו, נקבר בארצו. יוסף אמר, מארץ העברים. שאלו, משה שלא הודה בארצו, לא נקבר בארצו. מה משה אמר? משה אמר, כנראה בנות יתרו התעניינו מי הוא, אז הוא אמר שהוא ממצרים. איש מצרי צילנו מיד הרועים. הוא היה צריך להגיד שהוא מארץ ישראל. אבל משה רבינו לא היה פעם מארץ ישראל. איך הוא יגיד שהוא מארץ ישראל? חז"ל אומרים, שמשה שלא הודע בארצו, לא נגבר בארצו. הוא היה צריך להזדהות כמרץ ישראל. מאיפה אתה? מרץ ישראל. באופן זמני, במצרים, תייר. לא קבוע. מאיפה אני? מרץ ישראל. כל אדם גר באיפה שהוא גר, ותמיד היה שם, ולא היה בארץ ישראל. שואלים אותו, מאיפה אתה? איפה אתה? מרץ ישראל. עם ישראל הוא בארץ ישראל. הוא שייך לארץ ישראל. מה שנמצא בחוץ לארץ זה לא מציאות קבועה, זה משהו ארעי. זה אי אפשר להגיד. אם האדם יבוא לשבועיים להתארח באיזה מקום, נגיד בתוך הארץ, הוא יהיה שבועיים בעברה, בצפת, שאלו אותו, מישהו שאל אותו, מאיפה אתה? יגיד, מצפת? אני מורח פה, הייתי כאן כמה ימים, מה זה כאן? אני מירושלים, אני מבית אל, אף על פי שברגע זה הוא נמצא במקום אחר. כל המציאות בחוץ לארץ היא מציאות ארעית, היא לא קבועה, לא חשוב כמה זמן היא נמשכת, זה הכל ארעי, כל הגלות היא דבר ארעי, היא לא דבר קבוע. וארץ ישראל היא קביעות, זה לא משנה כמות הזמנים, אם מדברים על האיכות, עם ישראל הוא שייך לארץ ישראל, והוא נמצא בארץ ישראל, ובאופן זמני חולף, והיה תקופות שהוא לא נמצא בארץ ישראל, אבל הכל, לא חשוב הריחות של הזמן, זה לא נחשב, כי זה לא קבוע, זה הרי. זה עניינו של יצחק, לבטא את המהות הפנימית של הקשר של עם ישראל לארץ ישראל. גור בארץ הזאת, אל תרד מצרים. אין... היום ראש חודש, ראש חודש כסלו. וגם עניינו של ראש חודש הוא קשור קצת ברעיון הזה שאנחנו דיברנו. ראש חודש זה חג טבעי. לפי מהלך ההלבנה. חג פנימי. אין בו איסור מלאכה. כל הסדר הוא כאילו כרגיל, אבל לפני ולפנים יש קדושה, וקדושה מאוד שורשית, שהיא השורש של כל קדושת הזמנים. לפי מה שקובעים את הראש חודש, כך אחר כך כל החגים נקבעים. והוא אומר, יש כאן קדושה עמוקה מאוד, יסודית מאוד, אבל נסתרת, טבעית. פה מתגלה הקדושה שבתוך הטבע, שבתוך המציאות. בתוך חיי העבודה, בתוך חיי המעשה, נקודה עמוקה של קדושה. שעיר של ראש חודש, על מה הוא מכפר? רבי יהודה אומר, הוא מכפר על עבירות שאדם לא יודע אותן, לא לפניה ולא אחריה. הוא בכלל לא ידע מקודם שדבר זה אסור, לא ידע שזה, נגיד, איסור חלב, אכל, או תומה במקדש, וגם אחר כך לא נודע לו שזה היה. הוא בכלל לא יודע שהוא עבר עבירה. ועל זה גם צריך לכפר. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד פנימי. בכלל אדם לא חטא, אם אדם לא יודע שהוא חוטא מקודם, ולא יודע שאחר כך, הוא לא חייב לעשות תשובה על מה שהוא לא יודע. אבל בכל זאת יש משהו בזה שהוא עשה דבר שלא נכון לעשות. בא הסיור של ראש חודש מחפר על עומקים פנימיים נסתרים, קדושה פנימית, על עומקים פנימיים. עוד דבר הסיור של ראש חודש מחפר, הסיור של ראש חודש מחפר על תומת מקדש וקודשיו. כלומר, על עבודת הקודש שהיא תהיה בתארה, שאם היה איזה קלקול, איזה עיוות, בתוך הקדושה, בתוך עבודת המקדש, זה שיא של העבודה, זה במקום היותר קדוש, שעיר של ראש חודש מחפר. זה התפקיד של שעיר של ראש חודש. זאת אומרת, שעיר של ראש חודש מחפר על חטאים שבבית המדרש. על עבודת הקורבנות, זאת אומרת, על התפילה. אם אנחנו נשייך את זה לעבודת הקודש שלנו. בית המדרש זה היום בית מקדש קטן, והעבודה של בית המדרש... זה עבודת הקודש, כן? הרוחנית, לא עבודת הקורבנות בפועל, עבודה רוחנית, עבודת השם הרוחנית, תפילה כנגד קורבנות תקנום, אם יש איזה קלקול כלשהו בשלימות של התפילה, איזה תומה, איזה דבר לא בשלימות, אז התפקיד של השעיר של ראש חודש, כביכול, באופן רוחני. יש לראש חודש תפקיד מיוחד. תפקיד מתקן את הנקודות היותר פנימיות, היותר עמוקות, שאותם אנחנו צריכים לעבוד ולתקן. אז אם שעיר של ראש חודש, אז אנחנו יכולים להגיד שתפילת מוסף של ראש חודש, אנחנו מתפללים קורבנות תפילות כנגד קורבנות תקנו. וכמו שחז"ל אומרים לנו, שבזמן שאין בית המקדש קיים, אז מה, באיזה זכות ישראל זוכים בארץ ישראל? בזכות התפילות. ושהם כמו הקורבנות. שאומרים הקורבנות, אם אנחנו אומרים את הקורבן בשעיר לכפר, במוסף, או לא אומרים בפורש, אבל מתכוונים לזה, כן, זה מנהגים שונים, של התפילות, אז על כל פנים, עניינו של המוסף של ראש חודש, עם הקורבנות של ראש חודש, זה עושה את התפקיד, מעין עושה את התפקיד, לא כמו הקורבנות, אבל מעין התפקיד. עניין מיוחד. נחוש את העומק של עניינו של יום, שמתחבר עם השבת, והשבת קדושה מרוממת מכל החיים, איסור מלאכה, אנחנו כאילו מעין עולם הבא, וקדושת ראש חודש לתוך החיים, לקדש אותם בכל המציאות שלהם. גם בצד המקודש, כמו שאמרנו בבית המקדש, גם בצד הפנימי. אז יהי רצון שהחודש הזה, שאנחנו מתחילים אותו ראש חודש, יהיה זמן כפרה לכל תולדותם, ושנזכה שהחודש הזה יהיה חודש של התעלות, חודש של התקדמות. אנחנו תמיד רוצים שתהיה גאולה, שהתקדמות בגאולה בעזרת השם, ושהשם יעזור לנו להיות שותפים בזה.